שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום ראשון של השבוע, השבוע טוב לכולם, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
אהלן איתן.
בעקבות החלטת הממשלה מאתמול בלילה, המשק הישראלי נפתח היום לרווחה, כולל בתי הספר, המסעדות, אולמות האירועים, מוסדות התרבות ואפילו שדה התעופה בן גוריון. אבל האם הפתיחה הדרמטית הזו אינה מהירה מדי למרות השיעור הגבוה של האזרחים המחוסנים? האם הגרסה החדשה של צאו לבלות של ראש הממשלה בנימין נתניהו אינה מושפעת אולי במשהו מהבחירות הקרובות והיא תביא עלינו זינוק בתחלואה וסיבוב נוסף של מגבלות חברתיות דווקא בסדר הפסח שחל בסוף החודש? אנחנו נדבר עם פרופסור רונית קלדרון מרגלית מצוות המומחים של האוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה.
המסעדות אמנם קיבלו אישור לפתוח היום את דלתותיהן, אבל מסתבר שמסעדנים רבים מתקשים לעמוד במשימה, לא בגלל היעדר ביקוש של סועדים, אלא בשל מחסור בעובדים. מסתבר שרבים מעובדי המסעדות, שנהנים מדמי אבטלה עד לחודש יוני, פשוט מסרבים לחזור לעבודה, כי יש דמי אבטלה, ואלה שמוכנים לחזור למטבח ולמלצרות, מתנים זאת בתשלום שכר בשחור. אנחנו נדבר עם איתי יוגב, בעל מסעדה מרחובות, שיספר על האתגרים שלו ושל מסעדנים רבים אחרים שרוצים רק להאכיל אותנו ולהתפרנס.
האפליקציה שמשרתת את מפלגת תקווה חדשה בראשות גדעון סער, שואבת את פרטי אנשי הקשר מהטלפונים הניידים של פעילי המפלגה, ומפרה את פרטיותם של אנשי הקשר שלא נתנו את הסכמתם למהלך. המאגר הבלתי חוקי הזה, שמכיל פרטים אינטימיים של אזרחים, היה חשוף ברשת במשך כשבוע, ומי שרק רצה יכל להעתיק ממנו סיסמאות של כרטיסי אשראי, מספרי טלפון וסיווג אנשים לפי תמיכתם בשר. רפאלה גרויכמן, שחשפה את הסיפור הבוקר בדמרקר, תהיה איתנו כדי לספר על המחדל הזה, וגם על המשך התקלות באפליקציית האלקטור של מפלגת הליכוד. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור רונית קלדרון מרגלית.
שלום.
מצוות האפידמיולוגים ומומחי בריאות הציבור של האוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה. אנחנו תוהים פה, סמי ואני, האם הפתיחה הדרמטית למדי הזאת של המשק הישראלי אחרי כמעט שנה, אחרי ששלחו אותנו בפעם הראשונה לעשות חיים ואז החזירו אותנו לבתים, היא לא מהירה מדי ומיידית מדי, הרי גם מסעדות, גם בתי עסק, גם כמובן בתי הספר, גם שדה התעופה, גם אירועי תרבות, גם חתונות. אנחנו לא מזמינים לעצמנו צרות?
אז יש איזה כמה היבטים. מצד אחד אנחנו באמת עם שיעור מחוסנים יחסית גבוה, ומצד שני עדיין לא כל מי שאמור להתחסן יתחסן, ולכן אנחנו כאן מזמינים לעצמנו צרות בפתיחה שנראית על פניו לא מבוקרת. כלומר, אני מתקשה קודם כל להאמין או לראות בעיני רוחי מצב שבו באמת כל האנשים שיכנסו למקומות ציבוריים הם אנשים מחוסנים. אני מתקשה לראות את אולמות האירועים שבהם באמת יקפידו על זה ש5%, שזה גם לא ברור לי איך הוחלט על זה, אולמות האירועים שיכנסו אליהם 300 איש, מי יהיה זה שיספור שרק 15 מהם הם באמת לא מחוסנים. אני כל כך מתקשה לראות את זה, והמצב שבו אנחנו נאפשר התקהלויות, ויהיו התקהלויות, כי זה טבע הדברים, התקהלויות בעיקר במקומות סגורים, של אנשים שלא כולם מחוסנים, וחלקם מן הסתם נחשפו ונושאים את הנגיף, אז מזמין בהחלט גם התפרצות וכנראה גם עלייה בתחלואה קשה.
אבל זה העניין, אנחנו נמצאים בעולמות של ניהול סיכונים, ואנחנו בעולם של שנה באמת שהשתבשה לגמרי, ומאחר ואנחנו באמת מדינה מובילה בתחום ההתחסנות, מגיע הרגע שבו צריך לקחת סיכון. את חושבת שהסיכונים שהממשלה לוקחת כרגע הם מוגזמים מדי?
אני חושבת שכן יש מקום להקלה שגם תעודד התחסנות בקרב אנשים שחוסנו. אבל אני באמת לא רואה סנריו שבו אנחנו נאפשר פתיחת אירועים, ויעמוד מישהו בכניסה, ויבחן האם כל מי שנכנס הוא אדם מחוסן.
זאת אומרת, אם יש חתונה, לא יגידו לדוד של החתן, אל תיכנס בגלל שהוא לא התחסן, או שהוא לא מצליח להראות את התו הירוק שלו, או כל מיני דברים אחרים.
בוודאי, וגם ילדים, הרי יכנסו ילדים.
נכון, ילדים לא מחוסנים.
הילדים לא מחוסנים, אז מישהו יבדוק שהילדים הם לא הם לא יותר מ5% מהנכנסים, 300 איש באולם אירועים, זה הרבה מאוד.
אגב, זה דווקא יחסית קל לסנן, לבוא ולהגיד באולם החתונות, ילדים לא נכנסים, מה לעשות?
תראה, להגיד...
זה לא בר מצווה, בבר מצווה זה סיפור אחר, אבל בחתונה אתה יכול להגיד, ילדים לא נכנסים.
להגיד הכל מאוד מאוד קל, אבל ראינו כשהם עשו את פיילוט הקניונים וכביכול היה צריך למלא איזשהו רישום או להשגיח כמה אנשים נכנסו, אף אחד לא עשה את זה, אי אפשר באמת להסתמך על זה שאדם המאבטח בכניסה שהוא בסך הכל יעמוד באיזשהו פרץ כזה ויבחן שכולם אכן מחוסנים.
כן, ואנחנו מבינים את זה.
זה לא סביר.
בואי נחלק את הדברים שנפתחים שנייה לכמה פרקים. תפיסתך בנוגע לבתי הספר, מבחינתך, ללא קשר לדברים האחרים, זה בסדר לפתוח את כל מערכת החינוך?
אני, קודם כל, תפיסתי שצריך להחזיר את מערכת החינוך לעבודה.
בדיוק.
אז זאת תפיסתי הבסיסית, ככה אני רואה את הדברים, אני חושבת שהנזקים שנגרמו לילדים ובני נוער, הם פשוט ללא שיעור לעומת כל מגזר, לא יודעת אם זה מגזר או קבוצת גיל אחרת. אני חושבת שאלה נזקים שאנחנו משלמים ונשלם עליהם לאורך שנים ארוכות. אני כן חושבת שהיה אפשר לעודד התחסנות באוכלוסייה על ידי זה שהיינו אומרים, אוקיי, בתי ספר, כיתות, גנים, שבהם כל ההורים וכל צוות, הצוות החינוכי מחוסנים, לא יהיו בידודים בהינתן ילד חיובי. אני חושבת שאפשר ללכת לכוון למקום כזה. זה יהיה מאוד מוצדק. כלומר, אולי נצטרך לעשות בדיקות בקרב הילדים, אם יימצא ילד חיובי, אבל לא נעשה את אותם בידודים שאנחנו כבר חווים היום, שהם במכפלות מאוד גדולות.
כן, אגב, אם אנחנו עושים טעויות עכשיו בפתיחה אולי המהירה, המוגזמת, הרחבה יותר של המשק, מתי אנחנו נדע אם טעינו? תוך כמה זמן נקבל אינדיקציות לזה?
אז קודם כל הירידה במספר מאומתים נבלמה, ואנחנו לקראת סוף השבוע היה נראה שיש, השבוע שהיה, ראינו איזושהי עלייה שאני לא יודעת אם זה תחילתה של מגמה, אבל במספר המקרים הקשים החדשים, אז אני לא יודעת, בדרך כלל אנחנו אמורים לראות עלייה במקרים חדשים, תוך 10 ימים מהצעדי פתיחה הפורים, ובהתאם בערך אנחנו נראה 10-12 ימים אחר כך, אנחנו רואים גם עלייה בתחלואה קשה.
תאמרי לי, שוב פעם, שאלה נוספת לגבי מערכת החינוך, הרי אנחנו ראיינו כאן את רן בליצר לפני שבוע-שבועיים, והוא הסביר לנו שיש תפיסה של כמה מעגלי בדיקה, דובר תמיד על לעשות בדיקות מאוד אינטנסיביות בקרב התלמידים בתי הספר שנפתחים, באזורים כתומים, צהובים, לא חשוב, זה אף פעם לא מצליח לעבוד. למה בעצם מדינת ישראל לא מסוגלת לעשות את הדבר הלכאורה, לא בלתי אפשרי על זה, הרי בני אדם הגיעו לירח, של לבדוק את תלמידי בתי הספר בצורה אינטנסיבית.
אז ישנו המיזם הזה של מגן חינוך של לעשות בדיקות שבועיות בבתי ספר.
כן, אבל הוא אף פעם לא עבד והוא כנראה לא יעבוד.
זה עבד בחלק מבתי הספר, אני באמת לא יודעת אם הייתה יענות מספיק גבוהה, אבל אני חושבת שגם הקפסיטי של הבדיקות לא הייתה מאוד מאוד גבוהה. אני כן חושבת, באמת אני חושבת, שאחת הדרכים לדחוף לחיסונים גבוהים יותר היא על ידי איזשהו קיצור הבידוד או התחשבות בבידודים בהתאם לרמת ההתחסנות של הורים וצוותי הוראה.
כן, אגב, ראינו מתחילת המשבר הזה הרבה מאוד פוליטיזציה, הרבה מאוד קבלת החלטות שאו לא מבוצעת או מאוד מאוד לוקחת בחשבון אילוצים פוליטיים. ונשאלת השאלה, האם הפתיחה הנוכחית גם היא קשורה בלוח השנה שאומר שב-23 במרץ יש בחירות ואתה לא רוצה להגיע לשם כשכולם עדיין מדוכדכים מזה שהכל סגור?
מה נראה לך?
אני רוצה שתתני לי תשובה.
מה אומרים אצלך בצוות?
את הרי פרופסור, את אמורה לדעת את הדברים האלה.
זה לא היה כתוב במאמרים שקראתי, אבל האימור שלי היה כבר לפני כמה שבועות, ששבועיים לפני הבחירות הכל ייפתח.
ואז שבועיים אחרי הבחירות הכל ייסגר?
יש סכנה שכזאת, שגם את ליל הסדר הבא יגידו לנו לחגוג בנפרד.
מה היית עושה אחרת, נכון להיום? ככל שהצוות שלכם היה יכול להמליץ לראש הממשלה אם הוא היה רוצה וראש הממשלה היה רוצה לקבל.
אני אפריד את זה לשניים. קודם כל מהמקום הערכי שאני באה ממנו, הערכי ולדעתי שהוא גם די מבוסס. מערכת חינוך זה לפני הכל, זה לפני קניונים ולפני כל דבר אחר. ומערכת החינוך כן הייתי מחזירה לפעילות. ושוב אני אחזור על הרעיון הזה של לעודד הורים וצוותי הוראה להתחסן כן. לקיצור הבידודים.
זאת אומרת, מבחינתך ואיך שאתם רואים את זה בצוות, מערכת החינוך כן להחזיר לפעילות מלאה עם כל הסיכונים והאילוצים, על חשבון אולמות אירועים, חתונות ושאר דברים שמייצרים באופן טבעי התקהלויות של הרבה מאוד אנשים במקומות סגורים.
כן, תראה, מערכת חינוך בפעילות מלאה, אז גם מזה יש כמובן את ההסתייגות שהיה, באופן אידיאלי, בלי קשר לקורונה, היה צריך לצמצם את מספר הילדים בכיתה, באופן אידיאלי מבחינת הקורונה בוודאי שצריך להגדיל ריחוק חברתי גם בין ילדים, אבל בהינתן שאת כל זה הם לא יעשו, לפחות אפילו במובן הזה שיחזירו כמה שאפשר יותר ילדים ללימודים, שתהיה להם שגרת חיים במוסדות חינוך, בפרט הילדים האלה בגילי חטיבת ביניים שהם לא ראו בית ספר יותר משבועיים השנה.
כן, ברור.
על חיוני. Yeah. עכשיו לגבי הדברים האחרים. אילו היה אפשר באמת להבטיח שאנשים שנכנסים למקום סגור, הם כולם רק מחוסנים, אז אני חושבת שזה גם אינסנטיב לאנשים להתחסן, וגם עדיין עם איזשהו ריחוק, איזשהם מגבלות על מרחקים בין אנשים, ומה המכסת האנשים שיכולה להיכנס בחלל מסוים, אז אני חושבת שזה זה, זה אפשרי, זה גם סביר.
Okay.
אנשים יוכלו לחזור לאכול במסעדות בפנים, ועוד יותר טוב תמיד בחוץ. אני כיום, אגב באופן אישי, עם כל זה שאני מחוסנת, אני לא אכנס למסעדה בפנים היום, כי אני לא מאמינה שמישהו באמת יעמוד על זה שכל מי שבפנים הוא מחוסן.
את מציעה, אבל גם עונה, אז באמת חצי שאלה לסיום מוחלט, את מוזמנת בעוד 10 ימים לחתונה של בן משפחה קרוב, מה את עושה?
אם זה באולם, אני לא מגיעה.
לא מגיעה. בסדר גמור.
טוב, לקחנו את זה כהמלצה.
פרופסור רונית.
כלומר, אתם מסדרים חתונה לבני משפחה שלא אוהבים אותי עכשיו.
לא, יש לנו אישור מהרופא, לא ללכת לחתונה.
כן, כן, אני ממש חושבת שזה מתכון להתפרצויות.
פרופסור קלדרון מרגלי, תודה רבה לך.
תודה לכם, הרבה בריאות.
פרסומת אחת ונמשיך.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו, בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפקה טוק בספוטיפיי.
שלום לאיתי יוגב.
שלום רב.
הבעלים של מסעדת סזר ברחובות, אז הממשלה אישרה את פתיחת המסעדות, והשאלה היא האם המסעדה כבר מפוצצת, פנקס ההזמנות מלא, והעובדים מתרוצצים משולחן לשולחן.
העובדים לא נמצאים, אנחנו מתקשים להשיג אותם. את ההזמנות מרביתן ביטלנו משום שאין דרך להפעיל את המסעדה בעצם. החלטנו שאנחנו נפתח למשך 3.5-4 שעות ביום, בין השעות 12 ל-4. למעשה ידענו מראש שזה תאריך הפתיחה המשוער, למרות שהוא אושר רק אתמול, אבל עדיין בשלושת השבועות האחרונים מאמצי הגיוס לא היו אפקטיביים מדי.
איפה כל הצוות שלך משנה שעברה?
זה פשוט, אתה מתקשר אליו, אתה אומר לו שיחזור לעבוד, הוא אומר לך שהוא בחלט והוא מקבל בחלט 6,400 שקל בחודש, ואם הוא מגיע לעבוד אצלך, אז הוא יקבל 8,000, אז לא שווה לו, למה לא בעצם לבוא לעבוד?
כן, ויש אחרים שאולי כן רוצים לעבוד, שבכל זאת שנה כן. בבית גרמה להם ככה להשתעמם מאוד.
אני אגיד לך, המשחק הוא מאוד פשוט, אתה צריך לבחור, או שאתה יכול להשיג את כוח האדם המיומן בחלקו שהיה לך, ואתה צריך לשלם לו בשחור, או שאתה מסעדה מסודרת, ואז אתה לא עושה כל מיני קומבינות ושטויות, ואתה צריך לבנות על אנשי צוות חדשים, ואתה צריך להכשיר אותם מאפס. זה הכל. אז ככה או ככה, אתה לא יכול להפעיל את המסעדה.
מה זאת אומרת בשחור? החבר'ה שעבדו אצלך, העובדים שעדיין רשומים אצלך כעובדים, אמנם הם בחלט, אבל הם עדיין רשומים אצלך, הם אומרים לך, תשמע, אני לא חוזר, אלא אם כן אתה משלם לי בשחור?
בוודאי, הוא לא מעוניין לאבד את... הוא לא כועס עליך, הוא לא שונא אותך. אין לו עניין איתך. הוא אוהב את המקום, אבל אבל הוא לא יכול לוותר על, על הכסף שהוא מקבל עכשיו בלי מאמץ. אז הוא אומר לך, אני מוכן לבוא לעזור, אבל בוא נעשה כזה דבר, אני אבוא לעבוד עכשיו, ואתה תרשום בצד את השעות שעבדתי, ובעוד דיבון אנחנו נסתדר, כשייצרו את החלט של יוני.
אם הממשלה עכשיו הייתה מזמינה אותך לישיבת ממשלה ואומרת לך, איך אתה ממליץ לנו לסייע לך בנושא של העובדים? איך לשלב אותם? האם לבטל את מנגנון הפיצוי של דמי האבטלה למי שנמצא בחל"ת?
תראה, קודם כל אתה מדבר על איזושהי סוגיית מקרו שאני קטונתי. אני יכול להגיד לך מה אני יודע להגיד שהיה עוזר לי. ראשית, אילו היה כלי שהיה מאפשר לי לבוא ולדווח למשרד העבודה או לרשות האוכלוסין או למשרד התאמת או השאת יודע מי שם, ולבוא ולהגיד פלוני או אלמוני לא מעוניינים לחזור לעבודה למרות שאני צריך אותם, אז אני הייתי נגיד שמח לגלות שהם לא היו מקבלים את דמי האבטלה, אתה יודע, זה, או לכל הפחות שאתה יודע, הם היו נדרשים למה שנדרש לו כל מובטל בשוק, אבל בטח לא לראות תמונות שלהם מדובאי בזמן שאין לי עדיין עובדות והם חותמים ומקבלים אבטלה.
וזה מה שראית? תמונות של העובדים שלך מדובאי?
בוודאי.
ככל שאתה מתרשם, מה המצב אצל מסעדנים אחרים, בין אם זה ברחובות או בערים
דומה
אחרות?
דומה מאוד, זה דומה מאוד. חלקנו מעדיפים לפתוח את הערב ולא את הצהריים, חלקנו מעדיפים לעבוד את הצהריים ולא את הערב. אני לא מכיר מישהו פה שפותח בסקייל מלא. צריך להביא בחשבון, אגב, שהדרישות של המתווה ממילא מאפשרות לך לעבוד בתפוסה חלקית מינוס מינוס. זאת אומרת, אתה יודע,
מה זה היום? 20 אנשים בפנים ועד 50 כולל בחוץ?
לא, היום, ניקח אותי למשל, אין לי חוץ. זאת אומרת, אני מסעדה שיש לה רק פנים, אז אני יכול לקבל אך ורק מתחסנים ומחלימים, כלומר, בעלי תו ירוק, ואני נדרש לשני מטרים וחצי בין שולחן לשולחן, ולתפוסה שאינה עולה על 70% ממה שמצוין ברישיון העסק. אתה לא יודע אם לצחוק או לפקוק, כי עם המצבה שלי, אני לא מגיע גם לזה. אתה מבין? כאילו זה, אני עוד לא הגעתי להתמרמר על זה.
הבנו שיש לך בצד ההיצע בעיה תפעולית, אנחנו נחזור לזה עוד שנייה, כן. אבל בצד הביקוש, כמה טלפונים כן. קיבלת להזמנות השבוע?
כמה אנחנו רעבים לצאת למסעדה.
תראה, אנחנו עובדים מ-2006, אוקטובר 2006, המסעדה היא די ותיקה, ויש לה את הטרנאובר של הלקוחות שלה. היו עשרות הזמנות, שאתה פשוט נדרש לו לקבל אותם. אגיד לך שזהו, אני מרגיש שאנחנו כמו לפני הקורונה, ואתה כאילו מביא את הטלפון השלישי והרביעי, כי הטלפונים לא מפסיקים, אז לא, זה לא שם. אבל אתה כן יכול לראות בקרב, אני מניח שהאוכלוסייה יותר צעירה, יותר בשוויון נפש לזה. האוכלוסייה המבוגרת יותר היא, אני מניח, זאת אומרת, ממנה אני פחות שומע. בסוף השוק קובע את הכל. זאת אומרת, אתה מגיע למסעדה, אתה מסתכל, ואתה מסתכל בעיניים שלך, ואתה רואה עם הצוות, עם מסכות, בלי מסכות, אם יש אלכוהול ג'ל, עם מודדים חומים, שומרים מרחק. בסוף, אתה יודע, זה מה שהיה בין הסגרים. ביולי-אוגוסט למשל, זה מה שקבע. ומסעדות שלא שמרו, השוק יעניש אותם. כן. לא היית צריך באמת פקחים. אנשים היו אומרים לך, אני לא יושב פה.
איתי, אפרופו השוק, אחרי שנה כזו, באמת שנה מטלטלת בתחום הזה, כשאתה מתכוון לפתוח, האם אתה נשאר עם אותו תפריט, או שאתה אומר, לא, 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 צריך לעבור לחומרי גלם אחרים, צריך לבנות תפריט אחר, צריך
משהו יותר זול.
להתאים משהו יותר זול, צריך לדבר עם בעלי הנכס כדי שיוריד לי את שכר הדירה וכו'. לא, כלומר, אנחנו אחרי טלטלה, זה לא שאתה חוזר לנקודה שבה הפסקנו לפני שנה.
תראה, אני קשה לי לתאר לעצמי שמסעדות ככלל יישארו עם אותו תפריט משום ש... כשהגיע הקורונה, היא בעצם יצרה איזשהו חי בחלקת הענף לשניים. חלק מהענף זה החלק שיש לו משלוחים, ויש לו מערך קיים, שזה בגדול פיצה, המבורגר, סושי וכדומה, מה שבשפה המקצועית קוראים לו אוכל שיודע לנסוע, אוקיי? וחלק זה מסעדות שהאוכל שלהם לא יודע לנסוע. אתה יודע, אתה עושה טרטר מאינטיאס, אתה לא יכול לשענה אותו 50 דקות בקטנוע. אתה עושה...
אתה יכול, אבל תקרא לו well done, הוא כבר לא יהיה...
כן, כן, בדיוק. תקבל אותו, אתה לא יכול, אתה יודע משהו? אתה יכול. אבל לגבות עליו, מה שאתה גובה עליו במסעדה, אתה לא יכול. כי התמורה היא לא אותה תמורה.
כן.
אתה יודע, אם היית בז'אנר שעובד, אז נכנסת לאיזשהו אוברדרייב, ואז היית צריך, אני מניח, כי לא, אני לא נמנה עם הקטגוריה הזאת, אני מניח שהם התחדשו, כי קיבלו הרבה מאוד עבודה. אתה יודע, יש מסעדות שהקורונה עשתה להם טוב. ואם היית בקטגוריה שלנו, שהיית צריך פתאום לפתע לבנות מערך משלוחים, שזה עלויות, כן? זאת אומרת, כן. בסוף צריך לבוא ולהגיד, תראה, אני צריך שליחים, אני צריך קטנועים, אני צריך אריזות, אני צריך מיתוג, אני צריך שף עם קולינר, אני בונה את הכל חדש. אני צריך אוכל שהוא יותר מתאים, אני צריך גלם שהוא יותר מתאים.
אגב, אני חייב לשתף אותך בחוויה, אכלתי לפני שנה וחצי במסעדה, לא לנקוב בשמה, מאוד נהניתי, ממש נהניתי, ולפני איזה שבועיים שלושה הזמנתי משם משלוח, ומאוד מאוד לא נהניתי, פערים אדירים באיכות של חומרי הגלם, בדברים שהם באמת הגישו שם.
מה קבוצת הביקורת ומה השוואה? לא נהנית ביחס לכמה שנהנית כשאכלת שם?
כן, כן, כן.
לעצמך או לא נהנית ביחס למשלוח אחר?
לא, לא, ביחס לא, ביחס לאותה מסעדה עצמה, אני מדבר על אותה מסעדה, כלומר, לפני שנה וחצי ישבתי שם, עכשיו הזמנתי משלוח, הבדל שמיים וארץ, פשוט אין מה להשוות.
אבל זה אפלס ואורנג'ס, אתה יודע. אתה, המשלוח, צריך להשוות למשלוח אחר. להשוות אוכל שאתה מקבל אותו 28 שניות אחרי שהוא יצא מהמחבט, ולקבל אותו אחרי שהוא טייל, אז אתה לעולם לאכול. כמה שאתה משתדל, אתה יודע, אז בסוף יש הרבה מנות, למשל, אצלנו, שהן היו מנות מאוד פופולריות, שנדרשנו לוותר עליהן, על אף שהביקוש היה גבוה, משום שאתה אומר, בוא נה, אוכל הזה לא יכול להגיע בצורה סבירה.
אגב, שמעתי מאנשים, אני שומע, יש כזה מין הלך רוח כזה של, כן, תכף הם יפתחו, ובגלל שהם הפסידו בשנה הזו, הם יקראו לנו את הצורה עם המחירים במסעדות. אתה יכול להגיד משהו על יוקר המחייה במסעדות בעקבות שנת הקורונה? יעלה, ירד, יישאר אותו מקום?
בטח. תראה, קרו, במהלך הקורונה קרו כמה דברים. אני מנסה להסתכל כמה שיותר רחב, כדי שזה יהיה רלוונטי, זה לא חוכמה שאני מדבר על העסק שלי. אבל בגדול, מסעדנים הבינו, א', שולי הרווח שהם עובדים בהם, בוודאי שבוודאי לא מגלמים את רכיב הסיכון שהם חשבו. אוקיי, זאת אומרת, אם אתה אומר, תשמע, אני יש לי עסק ואני יכול לעבוד עם 8, 9, 9 וחצי, 10, 11 אחוז רווח, אני בסדר, אני אנפח את המחזור וזה וזה. פתאום כשקורה משהו, בבת אחת, 14 למרץ, סוגרים לך את הדלת, אומרים לך, אתה מחר, ביום ראשון, אתה לא יכול לקבל לקוחות. מהיום למחר, אז עסקים שאין להם בטן או אין להם איזשהו באפר, מצאו את עצמם, אתה יודע, הם שוטף 60 וכדומה, שהצ'קים ממשיכים לרדת והם לא ערוכים לזה. אז הרבה אנשים באו והבינו, תוך כדי שהם נכנסו לאופרציה הזו של משלוחים, שנכון, זה מאוד יקר, אתה צריך לשנע כל ארוחה, כל מנה, אתה צריך לארוז כל מנה, אתה צריך וצריך וצריך, ויש לך כמובן את כל הכוכבים בדרך, את כל ה... לא אגיד שמות, חברות סליקה כאלה ואחרות, שנותנות שירות כזה ואחר, באחוזים המטורפים.
והאחוזים של וולט ודומיהם כמובן, שזה אמור.
וולט וחברות כרטיסי אשראי.
כן, אני לא יודע מה, אתה יודע מה מותר לי ומה אסור לי וזה, אבל...
מותר לך הכל.
יש חברות שנמצאות בין לבין, וולטי בוודאי אחת מהן, שמנצלות איזשהו כשל שוק ופועלות בצורה, אתה יודע, שאנחנו מכירים אותה ממקומות אחרים. נכנסים לאנשהו, מעלים את השכר של השליחים, ואז אתה נחנק. או שאתה משלם בעצמך, או שאתה עובד איתם, או שאתה הופך להיות איזה מרפיר שאתה יודע, מנסה לשכב על הרימון הזה ולהחליט לא זה ולא זה. אבל השורה התחתונה היא שבקצה השני מסעדות הבינו שהצוות הוא מאוד יקר. אם אתה שואל אותי, להערכתי, אותו תהליך שקורה בענף שלנו בשלוש שנים האחרונות ימשיך, והתהליך הזה אומר שכל האמצע בביזנס שלנו הולך להזזל. זאת אומרת, כל המסעדות שהן במיד ריינג' של ה-50, 70, 80, הן הולכות ונמחקות. יהיה שתי קצוות, יהיה את הלואו קוסט, אתה יודע שאתה מגיע, אוכל ב-40-50 שקל וביי, כן? ויהיה את הגבוה. אתה יודע, פעם אנשים היו מגיעים למסעדה ואומרים, תשמע, אני אשלם על מנה, על סלט, 60 שקל, 64 שקלים. סתם דוגמה, זה מטורף, כמה הולך עשה, כמה הולך זה כאן. עכשיו, אתה יודע, עם השנים האחרונות, הרכיב הגלם בתמחור של המנה הלך ונדחק לשוליים. ואתה יותר ויותר מוצא שאתה צריך לתמחר את השכר עבודה, רכיב הלייבר קוסט, ואתה צריך לתמחר את הרגולציה.
כן, אגב, זה רק אומר שאם באמת אחרי שנה כזו של אבטלה, ברגע שהמדינה תפסיק את התשלום של דמי האבטלה, ייווצר פה מה שנקרא שוק של מעסיקים, ואתה תוכל להציע הרבה פחות שכר לעובדים שלך.
אתה יודע, אני לא ראיתי את זה. אני גם לא רואה את זה בעיני רוחי. אני מתקשה לראות את זה. כשהמשק היה ערב הקורונה בתעסוקה של כמה... את האבטלה של 4%.
פחות מ-4%.
אני כבר לא זוכר.
3.5%, כן.
כן, אתה יודע, היה משהו כזה. ואנחנו רבנו על עובדים כאילו שאין מחר, אתה מבין. זאת אומרת, זה לא שאנחנו, בסוף זה ביזנס שהצע המשרות שלו, הוא הצע מאוד ספציפי. אתה עובד בשישי שבת, אתה עובד בחגים, אתה עובד בסביבת עבודה שבחלקה, היא נעימה, עבודה עם לקוחות, אבל בחלקה היא לא נעימה, כי זה מטבח, וזה גריל, וזה מחפטות, וזה חום. שוטפי כלים, למשל, שזה איזושהי רעה חולה, שמלווה אותנו כבר אולי 9 שנים, אין בה נמצא, לא משנה כמה, אתה מגיע לישראלי, ואתה אומר לו, אני אביא לך 15,000 שקל בחודש. 15,000 שקל בחודש. הוא אומר לך, לא, אני לא מנקה אסלות, אני לא עושה מסיר שומנים.
אני ואיתן מרימים פה גבה ואומרים לעצמנו, טוב, לפחות אנחנו יודעים ש-15,000 שקלים מחכים לנו אם אנחנו נחליט שנעשה את זה.
במידה ונרצה לזה.
נכון, אם תהיה לכם אנשים מריבה עם המעסיק, אז כל מה שאתם צריכים זה כפפות טובות, ויאללה.
יפה.
איתי, שאלה אחרונה לסיום. אני שומע לא מעט בעלי מסעדות שאומרים, אנחנו נמשיך עם הטייקאווי, גילינו שזה יכול להיות יותר רווחי מאשר לשרת את האנשים, אי אפשר לדעת מתי יסגרו אותנו שוב וכן הלאה. האם גם אתה מתרשם שלא מעט מסעדנים פוזלים לכיוון של לשנות את המודל העסקי שלהם ולהפסיק להגיש לאנשים?
בפירוש כן, בפירוש כן. תראה, הטייקאווי בעצמו, טייקאווי משלוחים, זה לא אופרציה שיש לו זכות קיום. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שאנחנו שנה עובדים, לא שנה, קצת פחות, אחרי, נגיד מיוני, עובדים בתצורה הזו של משלוחים וזה, ואני יכול להגיד לך שזה כל חודש היה הפסדי. כל חודש. וזה בדיחה, כן, כי אתה מסתכל, אתה רואה ארגזים של שקיות, ואתה רואה כאילו, אתה יודע, השליחים נכנסים ויוצאים.
נראה כמו מפעל משומן.
אבל, כן, אבל אתה מפסיד משום שכשאתה מלביש את כל זכות הקיום שלך, את הסחירות שלך, ואת הארנונה שלך, ואת המשכורות, ואת הסליקה, ואת החשמל, ואת העובדים, ואת הגלם, כשאתה מלביש את זה למשלוחים, אתה לא יכול. אבל שזה נלווה לפעילות שהיא ממעילה, כלומר כשהמשלוחים והטייקווי חוזרים למקום הטבעי שלהם, שזה להיות פעילות רקע למסעדה שהיא ממעילה עובדת, אז בוודאי, זה משהו שאומר, רגע, שנייה, אם ממעילה עובדים פה, אז בהחלט יש מקום לעשות את זה. נקים כמוני שהם גדולים, נגיד שהם 400-450 מטרים, חלל גדול כזה, אתה לא, אין לך שום זכות, אתה לא יכול לעשות משלוחים וטייקווי, איזה בדיחה. אתה לא איזה דוכן.
איתי, נסיים פה. תודה רבה ונאחל הצלחה ושהמסעדה תהיה מלאה ושיהיו עובדים ושהכל יסתדר. תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום.
כתבת התקשורת שלנו, את חושפת הבוקר את האפליקציה שמשרתת את מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער, שהיא עושה כמה דברים מאוד מאוד לא יפים ולא נחמדים, וכאלה אף שמפרים את הפרטיות של אנשי הקשר, של אנשים שבכלל לא נתנו את הסכמתם לזה. תספרי לנו על זה.
נכון. בהמשך לכל תחום האפליקציות בחירות, שמפלגות מפעילות בשביל להשאיר את המאגרים שלהם. אז יש כל מיני תוכנות, במקרה של תקווה חדשה, הם התחברו לתוכנה שנקראת קאנבאס, וזאת בעצם אפליקציה שפעילים של המפלגה, שרוצים לסייע למפלגה להשאיר את המאגרים שלהם במידע לבוחרים פוטנציאליים או תומכים בדוקים, כדי לעזור להם למקסם רווחים בבחירות. אז בעצם מה שהם עושים, הם נותנים לאפליקציה להתחבר לאנשי קשר שלהם.
זה כמו שאני עכשיו אעמיד את רשימת אנשי הקשר שלי, ואז הוא יקבל גם את מספר הטלפון שלך ואת של איתן. זה בעצם מה שאנשים עושים?
ואיך שבעצם אתה שומר את האנשי קשר שלך, זה, אתה יודע, כותבים בעלי, אבל אנשים שומרים הרבה מידע בתוך אפליקציית אנשי הקשר.
את שמורה אצלי בתור רפאלה גויכמן. נכון. אין דברים מעבר לזה.
זה אצלך, לא, אבל אצל הרבה אנשים יש כל מיני קודים לגבי אנשים.
שלמה הפחח, לא לענות, מה?
כן, למשל.
שלמה הפחח, לא לענות, זאת אפשרות אחת, ואתה יודע, יש הרבה מאוד דברים אחרים. אנשים מתזכירים מי זה האנשים האלה בכל מיני קודים די מוזרים.
באמת?
קצת לא נעים להגיד את זה, כן, אבל ראיתי מישהי ששמרה אשת קשר שמוכרת לטיטולים למבוגרים. מישהו, היו שם כמה שמות שלאדם הופיע עיתונאי, כל מיני עיתונאים של כמה כלי תקשורת. זאת אומרת, האפליקציה מספרת עוד משהו, מי זה איש קשר, במה הוא עובד, מה הקשר שלו, מה הקשר המשפחתי. זה נותן עוד שכבת מידע ששוב פעם, אותם אנשים לא בכלל יודעים. אותה אישה שמוכרת טיטולים למבוגרים, היא לא יודעת בכלל שהיא נכנסת למערכת של תקווה חדשה.
זה חוקי בכלל?
אוקיי, פה אנחנו כבר ניגשים לחוק הגנת הפרטיות, שיש פה, אני ככל שהזמן עובר ואני מתעסקת עוד יותר באפליקציות האלה, אני מבינה שזה לא כזה מוחלט. יצא הנחיה של הרשות להגנת הפרטיות שאומרת שאסור למסור מידע על גורמים צד שלישי בלי הסכמה שלהם. אתה לא יכול לתת...
לא, אבל זה בדיוק מה שקורה עכשיו.
נכון, אבל איפה האכיפה?
לא, זה סיפור אחר, אז קודם כל...
רפאלה, לא מזמן מישהו התקשר אליי ואמר לי, אני יכול לקבל את הטלפון של רפאלה גויכמן? אני יכול לתת לו את הטלפון שלך?
אתה לא מאגר מידע, סמי, עדיין לא.
סמי, אתה תשים עכשיו באינטרנט את כל אנשי הקשר שלך, איך שהם מופיעים, תיקח את האפליקציה ותפרסם אותה. אונליין, קחו הנה אקסל, איך אני שומר את בני המשפחה שלי. עזוב את זה, את הקוד של האשראי. יש אנשים שלא זוכרים את הקוד, את הסיסמה של הכרטיס אשראי okay. שלהם, והם... אני ראיתי שם המון אנשים. כל המידע הזה עובר, אתה מבין?
כן.
כל המידע הזה.
כן, כלומר, בעצם ברשימת אנשי קשר שלנו, אני מניח שרובה היא תמימה, כלומר שם ומספר טלפון, אבל לצידה יש כל מיני קודים, דברים אולי קצת יותר אישיים, כינויים, כל מיני סופרלטיבים אחרים כאלה, ואת הדבר הזה אי אפשר לסנן הרי. אם העמדתי לרשות מישהו את רשימת אנשי הקשר שלי, אז הוא לא יודע לנקות את ה... דברים המביכים, בעייתיים, אינטימיים מדי, נכון?
המערכת שואבת הכל. אתה נותן לה גישה, כן. היא לוקחת מה שיש. היא, כן. לא, היא לא מסננת, היא לא יודעת, זה קוד של אשראי, זה איש קשר. שלא נדבר על זה שבסוף הטור האחרון בעצם מסווג את כל המידע הזה בתומך גדעון סער, לא תומך גדעון סער, עוד שכבה של מידע. האם הבן אדם הזה איתנו או נגדנו?
כן. מי נחשף למידע הזה? האנשים של המפלגה בוודאי, אבל מי עוד?
אני ראיתי את זה בשיחת הזום.
אוקיי, כי שם היה להם פשוט בעיה של בטיחות מידע, זאת אומרת, כל אחד יכול... לא, לא, אני שואל.
אז כן, אז אני ישבתי שם והסתכלתי בתור לא פעילה של תקווה חדשה, ולא מישהי שרוצה לעזור להם. בטעות הגיע אליי וואטסאפ, שיש בו לינק לזום הזה, והגעתי, ואני בטוחה שכמוני הגיעו גם אנשים שאולי הם... גם אנשים אקראים, אולי הם חורשי רעה, נגד תקווה חדשה, פעילים של ליכוד, שבשבילם המידע הזה הוא גם יקר. אין לדעת מי עוד היה שם.
אגב, יכול להיות שפה ההבדל הוא בין מאגרי מידע שהם רשומים כמאגרי מידע, וחלים עליהם כל החוקים והכללים, ובין רשימת אנשי הקשר שלנו לא רשומה כמאגר מידע בשום מקום. לא הלכו לרשם מאגרי המידע ואמרנו לו, יש לי 5,000 איש, תכיר בזה כמאגר מידע. אז זה אזור פרוץ.
זאת העבירה בעצם בשורה התחתונה. העבירה פה היא לא רק המסירת מידע. אני לא קיבלתי אינדיקציה שהמאגר הזה, שתקווה חדשה בונה, בכלל רשום ברשם מאגרי המידע ברשות. מאגר לא רשום הוא מאגר לא חוקי. אני לא בטוח.
אז הבעיה היא שהם בנו את המאגר הלא חוקי, לא זה שאני העברתי אליהם את רשימת אנשי הקשר שלי.
הכל פה בעייתי.
הכל.
לא, אני מדבר מבחינת חוקיות.
מבחינת חוקיות, זה שאם יש מאגר לא רשום, אני לא קיבלתי מהם תשובה מוחלטת שהמאגר הזה רשום. לא קיבלתי מתקווה חדשה. הם אומרים שזה בתהליכי רישום. אבל עדיין, אז זה אומר שלא חל עליהם עוד כמה חוקים, כמו הבטחת מידע, כמו לדאוג שהמערכת הזאת לא תהיה פרוצה, כי אם היא פרוצה, ואני ראיתי אותה ברשת, זה אומר שמערך הסייבר גם צריך להתערב, שיש פה מערכת שנמצאת אונליין, שעובר במידע, והציבור, אלוהים יודע מי עוד יכול להיחשף למידע הזה, זאת עבירה.
כשאת מתקשרת לרשות להגנת הפרטיות, ואת שואלת מה עמדתם לגבי הדבר הזה, מה הם עונים לך?
הם ברור שהם מטפלים בזה במיידי, השאלה איך ובאיזה כלים או סנקציות הם מפעילים. לי הם הגיבו שהם פנו למפלגה והם דרשו שיטפלו בבעיה ושהבעיה טופלה. אני אגיד לכם...
נכון להיום זה עדיין פתוח, אני יכול להיכנס לראות עכשיו?
הלינק הספציפי שדרכו הגעתי למערכת נחסם, אבל אני כן יכולה להגיד שיום אחרי שדיווחתי את זה לרשות להגנת הפרטיות, זה עדיין היה שם, רק בערב, כן. רק 24 שעות אחרי, זה נחסם. אני כן. לא יודעת מי עוד נחסם.
לסיום, רפאלה, יש לי איזה דז'ה-וו על הסיפור של מערכות הבחירות הקודמות, את אותה אפליקציית אלקטור של הליכוד, כן. שבעצם גם כן עשה הצלבות בין מאגרי מידע לפי פנקס הבוחרים. יצא מזה אגב בזמנו משהו, מישהו הגביל אותם, תחם להם את גבולות הגזרה.
אתם עשיתי מדריך ביום חמישי, ככה אלקטור נראה, ככה נראית על שנה של אזרחים על אזרחים, כי זה בעצם מה שזה אומר, אם אתה בעד או נגד המפלגה. אז בתגובה לכתבה הזאת, מישהו הגיב בלינק למאגר שנמצא בחנות מקוונת, והגעתי לאלקטור, למאגר שנשאב מהאלקטור, ושם ראיתי דברים די פסיכיים.
למשל?
פילוחים. אני ראיתי כמה סוגים של קבצים, בין היתר קובץ שלם שמבוסס רק על שם משפחה מנגיסטו. הם רצו בעצם ליצור קובץ שבו הם יוכלו לשלוח כנראה אס-אמס ישיר רק לאתיופים, היו שם כל מיני, אבבא, קבדה, שמות משפחה מובהקים של אתיופים.
פילוחים, כן.
אז הקובץ, האלקטור עזר לייצר קבצים מאוד
איכותיים.
מאוד מפולחים, כן, שעוזרים למפלגה ברגע האמת.
לטרגט, מה שנקרא, כן.
בקיצור, האלקטור של שנה שעברה עדיין רץ ברשת חופשי. אין דרך, אין איך להסיר את הדבר הזה, זה לנצח.
כן, ויש גם טענה שהדבר הזה שווה כמה מנדטים טובים, כשיודעים לעבוד איתו.
הוא לא רק שווה כמה מנדטים טובים, אנחנו מדברים פה על מלא כסף. אתה יודע מה קורה לגורם מסחרי ששם יד על תעודת זהות, עם טלפון, עם מידע כל כך טוב ומוצלב.
יפה, יפה לגויכמן, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.